אנחנו נתחיל מהיום והלאה בעזרת השם בסדרה של שיעורים במטרה ללמוד את טעמי המקרא, לא רק ללמוד ככה לסלסל, אלא ללמוד באמת איך אדם צריך לקרוא בתורה, לאו דווקא שאדם קורא בתורה בציבור, אלא אדם קורא לעצמו קריאת שמה, אדם קורא לעצמו שניים ממקרא ואחד תרגום, אדם קורא לעצמו תורה, נביאים, כתובים, איך הוא צריך לקרוא את זה כמו שצריך. לצערנו, יש נטייה שאדם אוהב להדר בכל מיני דברים ככה נדירים שבאים את זה פעם ב... מגיע חג סוכות, כולם על ארבעת המינים, כל מיני חומרות שאף אחד לא חשב עליהם מעולם ועד עולם, משקיעים עליה כסף, משקיעים עליה זמן, לפעמים זה רק דרבנן, עם סוכות, יום טוב ראשון חל בשבת, מצוות ארבעת המינים זה מדרבנן. ואנשים עושים את כל ההידורים שבעולם, עושים הכל, 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 הכל. ויש מצווה אחת מן התורה, שהיא הרבה מצוות, אבל אחת מהן מן התורה, שהיא נוהגת בוקר וערב, ואנשים ככה מזלזלים בה, מחפפים אותה. קריאת שמה, מצוות עשה מן התורה בכל יום, פעמיים כל יום. אנשים קוראים קריאת שמה, עם מלאים טעויות כרימון. תשאל אותם, מה? צריך לקרוא בדקדוק, צריך לקרוא כמו שצריך. כתוב בשולחן ערוך, קרא ולא דקדק באותיות, יצא. יפה מאוד, ככה בכל מצוות אתה אומר יצא. וכל דבר אתה אומר, דיעבד, יצא, אז זה כבר בסדר. אם ככה, גם בכל המועד סוכות, אל תיקח כבר אתרוג מהודר. תיקח את אתרוג ככה שהוא חסר, כל המועד, כשר. דיעבד כשר. עוד הרבה דברים, הרבה דוגמאות כאלה. אדם בכל דבר, בדברים כאלה מהדר ובדברים כאלה שמצוות עשה מן התורה, שזה בכל יום ויום, וכי בכלל, בגלל שהמצווה הזאת כל כך תדירה, אז גורעים אותה? עד רבה, כל התדיר מחברו, מקדימים אותו, הוא יותר חשוב. כדי לקרוא, לפני שנגיע לשלב של הטעמים, אם אדם רוצה לקרוא תיבה, תיבה פירושו מילה, מילה ותיבה זה אותו דבר. אם אדם רוצה לקרוא מילה אחת בלשון הקודש כמו שצריך, הוא צריך לדעת ארבעה דברים. אם חסר לו אחד מארבעה דברים האלו, הקריאה שלו לא תהיה בדיוק כמו שהשם רוצה, לא תהיה בדיוק כמו שהוא צריך לקרוא. מה עם ארבעה הדברים האלו? ארבעה דברים שאחד בעצם בנוי על השני. הדבר הראשון, אדם צריך לדעת את האותיות. יש לנו 22 אותיות, נוסף עליהם עוד 6 אותיות כפולות, ביחד זה 28. אם אדם לא יודע את האותיות, לא שייך שהוא יקרא כמו שצריך. תארו לכם, אדם במקום ב' אומר ד', מתחיל לקרוא פרשת בראשית, דראשית ברא. הוא קרא טוב? הוא כמו קרא כמו שהוא צריך לקרוא? ודאי שלא. כל אות מה-22 ועוד השש הנוספות, כל אות יש לה ביטוי מיוחד משלה. אין אות שהיא תהיה זהה לחברתה. כל אות יש את התיקון שלה ואת ה... בדיוק מה שהיא צריכה לעשות, את הפעולה שלה. אדם דבר ראשון צריך לדעת את האותיות כמו שצריך. דבר שני, אדם צריך לדעת את כללי הדגשים. יש אות שאין בה דגש בכלל, יש אות יש בה דגש קל, יש אות יש בה דגש חזק. לא שמו נקודה בתוך האות, לא לחינם זרקו נקודות בתוך האותיות. בדברים האלה אדם בקלי קלות יכול לשנות את המשמעות של המילה לגמרי. דוגמה פשוטה, ברכות השחר, אדם מברך את הקדוש ברוך הוא ישתבח שמך לעד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם מלביש ערומים. לכאורה אדם שישמע אותי מהצד, זה קרה כהלכה, מילה מילה, אות באות. מי שקצת מבין, מהשם מרחם על הבן אדם הזה, הוא ברך ברכה ומה שהוא דיבר זה לא מה שאת צריך לדבר. מה כל הרעש? מה העניין? אמרתי, כשבירכתי, אמרתי, מלביש ערומים. ערומים פורשו חכמים. ערומים. כתוב בסוק, בפי רצת, ערומים. ערומים פורשו חכמים. אדם שיש לו עורמה, שכל, זה ערומים. מה אנחנו מברכים בבוקר? שהקדוש ברוך הוא מלביש את החכמים, את הפרופסורים והדוקטורים? חלילה, מלביש ערומים, זה אדם שאין לו בגדים. זה משהו אחר, זה לא אותו ערומים, זה ערומים. בתוך המם יש כל אחד שיפתח סידור, בתוך האות מם יש נקודה. מה הנקודה הזאת? סתם נקודה? לא, יש לה מטרה. צריך להגיד, ערומים, להדגיש את המם. כאשר אדם מדגיש את המם, או, עכשיו הכל בסדר. עכשיו אמרת, מלביש אנשים שאין להם לבוש. עכשיו ברכת כמו שצריך. איחרתי, לקחתי מילה מאוחרת מדי, עוד הרבה לפני כן. כל ברכה שאדם מברך. ברוך אתה השם. רוב האנשים, ברוך אתה השם. יפה מאוד. פרשת וזאת הברכה כתוב בפסוק, ואתה מריבבות קודש. מה הפירוש של הפסוק, ואתה, אתה מריבבות קודש? אתה פירושו, בא. ככה ראשי שמה מפרש. אתה פירושו בא, כן, זה יש בשפה הארמית, מי שלא יודע גמרא, אתה פירושו בא. אם אדם אומר ברוך אתה, מה הוא אמר? ברוך הגיע, ברוך בא. זה הכוונה בברכה? עוד הפעם, מי שיפתח סידור, יראה באות התו, יש נקודה בפנים. מה זה הנקודה הזאת? זה דגש. צריך לומר ברוך אתה, להדגיש את התו בצורה קצת חזקה, ואז פירושו אתה. יש אני, יש אתה. למען, אם נסביר את זה קצת יותר, הדגש הוא בעצם תמיד בא, כמעט תמיד, הוא בא להשלים אות נוספת. המילה אני, איך אני רושם, איך אני כותב אותה? א', נ', י'. כאשר אני בא לשנות את זה מגוף מדבר לגוף נוכח, צריך להוסיף תו. איך היינו צריכים לומר? אנטה. אני, אנטה. ככה בשפה הערבית, ככה אומרים גם כן, נכון? אנטה. בערמית, איך אומרים? אנט. הנון נמצאת. הנון הזאת זה הנון של אני. אני, אנטה. ואנחנו, בלשון הקודש, לא אומרים אנטה, אלא הנון נבלעת בתוך התו, וזה הדגש חזק. אתה, פירושו בעצם, אנטה. למדנו מכאן, שאם אדם לא מבטא את הדגש החזק, יש לו דוגמאות רבות. רק זה לא השיעור שלנו כרגע. אם אדם לא יודע מה זה דגש חזק ומה זה דגש קל, הוא יקרא לא כמו שצריך לקרוא. וזה השלב הנוסף אחרי האותיות. אמרנו דבר ראשון, האותיות, איך מבטאים כל אות. רוב האנשים מבטאים בת קוף כבת כף כתוב. לדוגמה הבאתי. מבטאים את, את הקוף כמו הקף. עד כדי כך שפעם אחת ברשות הדואר בירושלים, אחד העובדים שם היה ערבי. במקום לרשום שקל, הוא רשם שקל, שין, קף, למד. עשו מזה בדיחה גדולה מאוד, שאותו ערבי, במקום לכתוב שקל, שין, קוף, למד, רשם, כתב, שין, קף, למד. כשאני שומע את הדבר הזה, אני לא צוחק על הערבי. אני צוחק על כל אלה שעובדים איתו ביחד. הערבי כתב נכון, זה מה שהוא שמע כל הזמן. כל הזמן האנשים שם אומרים שקל, שקל, שקל. הערבי הזה שמע טוב, רשם שין כף למד. אם להם היה קצת יותר שכל, הם היו מדברים נכון ואומרים שקל, ואז הערבי היה רושם שין כף למד. אז זה האותיות, כמו שאמרנו, זה השלב הראשון. השלב השני זה הדגשים. השלב השלישי, זה התנועות. תנועות זה מה שמניע את האותיות. יש לנו בלשון הקודש 10 תנועות. קמץ, פתח, צרה, סגול, חריק מלא, חריק חסר, חולם מלא, קמץ חטוף, שורוק וקובוץ. בנוסף להם יש את השבעים ויש את החטפים. חטף פתח, חטף סגול, חטף קמץ. כל אחד יש לו תפקיד. רוב העולם חושבים הכל אותו דבר. פתח כמה, תסיים אותו דבר. צרס סגול, אותו דבר. חיריק מלא חיריק חסר? ודאי אותו דבר. ומי שיודע, מי שלומד, כל תנועה יש לה את העבודה שלה. כל תנועה יש לה מה שהיא צריכה לעשות. אין תנועה אותו דבר כמו השנייה. כל אחד יש את התפקיד שלו. חטפים, זה עוד דבר. חטף פתח, מה ההבדל בינו לבין פתח? אדם חייב לדעת מה ההבדלים האלה, כדי לדעת לקרוא כמו שצריך. זה השלב השלישי. השלב הרביעי, זה התאמת המילה. עוד לא הגעתי לטעמים, זה עוד לא השיעור. כל זה הקדמה לשיעור. השלב הרביעי, זה התאמת המילה. מה ברור שהתאמת המילה? מה הכוונה של הדברים? נקדים לפני כן עוד דבר. כשאדם מדבר, הוא מוציא מהפה הברות, הברות, הברות. הברה פירושות תנועה עם אותיות, זה נקרא הברה. איך אני יודע איפה האדם סיים משפט, איפה האדם סיים מילה? איך אני יכול להבחין? בדרך כלל, כאשר אני מבין אותו, אז אני יודע איפה הוא מסיים מילה. אבל כשאדם רוצה לדבר בצורה ברורה, איך הוא יודע להשמיע לשני מתי אני מסיים מילה ומתחיל במילה חדשה? למשל, היום יום רביעי. מי ששומע אותי ולא מבין עברית, יחשוב שאמרתי מילה אחת. כי באמת לא דיברתי כמו שצריך, דיברתי מהר מאוד. אבל אם אני רוצה לדבר כהוגן, שגם מי שלא יודע עברית, יוכל לדעת לפחות מתי סיימתי מילה. איך הוא יוכל להבחין? התשובה היא, באופן טבעי, בלי ללמוד את זה, באופן טבעי, אדם לא מדבר באותו טון. כל אדם משחק בטונים שהוא מדבר. שימו לב, טון זה לא העוצמה של הקול, זה הגובה של הניגון שאדם מוציא מהפה. קשה קצת להגדיר את זה במילים. מי שמבין קצת במוזיקה, אז הוא יודע. יש לנו שבעה תווים במוזיקה. דו, רי, מי, פא, סי, סו, לה, סי. ועוד הפעם אתה מגיע לאוקטובה הבאה, שזה עוד הפעם דו. זה שם בעצם אדם נמצא על אותו ווליום באורגן או באורגנית, אבל הוא משנה את הטונים. זה לא שינוי בעוצמה, בווליום. זה שינוי בטון. אדם באופן טבעי משנה את הטונים שלו תוך כדי דיבור, בלי שהוא חושב על זה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה בתוך האדם. יש אדם, כמו עכשיו, שאני משנה הרבה את הטון, פתאום עכשיו הרמתי טון למעלה, אז זה באמת פעולה שאני חושב עליה ואני עושה אותה, עוד פעם, הרמתי טון למעלה, ויש שבאופן טבעי אני מרים את הטון. תמיד בסיום מילה, אם אדם מדבר כמו שצריך, תמיד בסיום מילה, אדם מרים קצת את הטון למעלה. ואז, כאשר השני שומע אותו, הוא מרגיש, עוד פעם, באופן טבעי, בלי לחשוב הרבה, הוא מרגיש שהשני ירים קצת טון, הוא מבין, פה הסתיימה מילה. ואם המשחק בטון היה קצת גבוה יותר, אז הוא מבין שפה הסתיים מאמר, משפט. לפי המשחק בטונים, אדם יודע, עכשיו הוא שאל אותי שאלה. איך אני יודע? לפי איך שהוא שינה את הטון. הוא ענה לי עכשיו תשובה, הוא קרא לי, איך אני יודע? לפי איך שהוא שינה את הטון. אדם מחלק את המילים לפי השינוי בטון. בשפה, היום קוראים לזה טונים, בשפה הלועזית. בשפה העברית יותר, קוראים לזה התאמה. להתאים את המילה. איפה מתאימים את המילה? אז כמו שאמרתי, מתאימים את המילה בסוף שלה, נכון? רק יש שתי אפשרויות איפה להתאים בדיוק בסוף. האם בסוף ממש, או קצת לפני הסוף. העברה אחת לפני הסוף. והשינוי הזה יכול לשנות לי את המילה לגמרי. דוגמה פשוטה. פחד. מה פירוש המילה הזאת? אדם מסוים פחד ללכת בחושך. לעומת זאת, אני יכול להגיד פחד. מה זה פחד? יש לי... אין לי פחד. זו אותה מילה מה שאמרתי מקודם? באותיות זה אותן אותיות. פ, ח, ד. מה השתנה? השתנה איפה הרמתי את הטון. האם הרמתי את הטון בסיום המילה? פחד. זה באופן כזה פירוש ראובן פחד ללכת בחושך. או הרמתי את הטון קצת לפני כן בפה. במקרה זה התחלת המילה. אבל לא בגלל שזה התחלת המילה, בגלל שזה קצת לפני הסוף. פחד. איפה עכשיו הרמתי את הטון? בפה. בדברים האלה אדם יכול לשנות, נלמד בהמשך בעזרת השם, אדם יכול לשנות ממש את הדברים, לשנות מעבר לעתיד ומעתיד לעבר. איפה הוא מתאים את המילה? אז וגם אדם צריך לדעת ללמוד. יש הרבה אנשים שמגיעים מארצות אחרות ולומדים עברית, אבל את הדבר הזה הם לא לומדים, אז פתאום מדברים איתך ואתה, תביא לי בקשה מגיעים. שמעתם אנשים כאלה פעם? מי שנולד בארץ, אז זה, אומרים מים, לא אומרים מים, רק הוא מושפע משפה אחרת, אז הוא אומר את הכל בצורה כזאת. זה נקרא הטעמת המילה. זה השלב הרביעי, וכל זה עוד לפני הטעמים. כל זה כדי לקרוא מילה באופן נכון. למה צריך טעמים? כי זה כבר ארבעה דברים, מספיק. למה צריך בשביל זה? מה צריך טעמים? למה בכלל צריך טעמים? בוא נמחק אותם. נקרא בלי טעמים. היום רוב התהילים מודפסים, לא רוב, אבל הרבה מאוד, אנשים לא יודעים מה זה בכלל טעמים. תהילים מודפסים בלי טעמים. קשה לראות את זה. ספר מקודש מהתנך, שיש לו את הטעמים שלו, את הכל שלו, אנשים מורידים טעמים. יש כאלה הגדילו לעשות. בגלל שהם לא יודעים מה זה דגש, הדפיסו תהילים בלי דגישים. יפה מאוד. ירחם עליהם השם, יסלח להם השם. אנחנו צריכים ללמוד את הטעמים ולדעת איך לעשות אותם. אני אחזור. למה בכלל צריך טעמים? שתי סיבות. סיבה אחת, הגמרא במסכת מגילה, דף ג', מביאה פסוק. פסוק בספר עזרא. ובתוך הפסוק, הגמרא מפרש את הפסוק. כל דבר, מה כוונת הפסוק? יש שם קטע בפסוק, ויבינו במקרא. ויבינו במקרא. אומרת הגמרא, מסכת מגילה דף ג', ואבינו במקרא, זה או אלו פיסוק טעמים. טעמים, זה הטעמים שלנו. רק אני שואל, מה הקשר? יבינו במקרא טעמים. טעמים? זה ניגון. מה שייך ואבינו במקרא טעמים? התשובה היא שמטרה העיקרית של הטעמים לדעת איך לפסק את הפסוק כדי להבין את הפסוק. היום, מה שמלמדים בשפה העברית המודרנית, יש פסיק ויש נקודה ויש גם נקודתיים. במקרא אין פסיק ונקודה. במקרא יש את הטעמים. והמטרה שלהם להגיד לי מתי לעצור. המקרא הרבה יותר משוכלל מצורת הפסוק היום. צורת הפסוק היום יש רק כדי לפסק את המשפט. יש פסיק ונקודה. נקודתיים זה מציין לי תחילה של ציטוט. אבל לפסוק הרצוף יש פסיק ויש נקודה. יש מקומות שצריך בשפת דיבור לעצור מעט, יש מקומות צריך לעצור יותר, יש מקומות צריך לעצור עוד יותר, נלמד את זה בהמשך יותר. בצורת הפסוק של היום אי אפשר להבחין בזה. אין לנו פסיק קטן, פסיק גדול, אין דבר כזה. לעומת זאת בטעמים יש לנו פסיקים קטנים, יש לנו לא פסיקים, פסיקים קטנים, פסיקים גדולים ופסיקים ענקיים. יש לנו 5 חלוקות בתוך הטעמים. אז יש פה מטרה עיקרית של הטעמים, כדי שאני יוכל לפסק את הפסוק בצורה נכונה, ולהבין אותו בצורה הכי טובה והכי ברורה שיכולה להיות. לאחר שאנחנו נלמד קצת טעמים, אתם תראו שאתם תיגשו למקרא, תיגשו לפסוקים, ותראו, רגע, הפסוקים הרבה יותר מובנים לי. עד היום הם היו פחות מובנים. מהיום והלאה הם הרבה יותר מובנים. זה המטרה האחת והעיקרית של פיסוק טעמים. לכן, כואב לי מאוד שהיום יש גם חזנים מלמדים טעמים וגם נותנים תעודות שהתלמיד למד טעמים. מה התלמיד יודע? ללכת לסלסל שני גרחים, לעשות ככה איזה משהו עוצמתי כזה, קצת טעמים יודע, הוא גם אפילו את השמות של הטעמים בקושי הם יודעים. והעיקר הם פספסו. רגע, רגע, איזה טעם אומר לי להפסיק הרבה, איזה טעם אומר לי להפסיק מעט? לא יודעים מזה כלום. לא יודעים מה זה טעם מפסיק, לא יודעים מה זה טעם משרת. אז על מה הם נותנים תעודה? מי יסמיך אותם לתת תעודות בכלל? לפני שאדם הולך ללמד, הוא צריך ללמוד קודם. אנחנו פה זכינו, ברוך השם, לשתות מתורתו של מרן ראש הישיבה שליט"א במשך שנים רבות. אדם לומד ולומד, וחוץ מזה עוד ספרים ועוד, עד שאדם מתמלא ואדם יודע ואדם יכול ללכת וללמד את זה. איזה טעם מפסיק, איזה טעם משרת, וכמו שאמרתי, בטעמים מפסיקים עצום יש ארבעה דרגות. אז זה המטרה שלנו בשיעור, ללמוד את הטעמים בצורה מדויקת. נחזור קצת אחורה, יש עוד מטרה אחת לטעמים, שהמקרא יבוא בניגון, יבוא בצורה שהיא נכנסת הרבה יותר ללב. כשאדם קורא דבר בצורה יבשה, דרשן, ידרוש, יקרא מתוך דף, וידרוש, הכל ככה, בצורה כזאת, בלי אוטוסטרדה, מה נקרא, אנשים לא חודר פנימה. כשאדם קורא משהו בניגון, זה חודר פנימה אל הלב. המנגינה היא מפתח אל הלב. כשאדם קורא את קריאת התורה בטעמים כמו שצריך, השומע, המילים כל כך יחדרו לו פנימה לתוך הלב, עד שהוא ממש מרותק לקריאת התורה. רוב בתי הכנסת תמיד נמצאו אנשים ישנים באמצע קריאת התורה. בית כנסת שיש שם קורא טוב, שלמד לקרוא כמו שצריך, כולם ערניים, כולם מקשיבים, כולם מרגישים. אני פעם הייתי באיזה בית כנסת, קראתי שם בשבועות, אחרי כל התיקון קראת שעשינו בלילה, כל תיקון ליל שבועות. אנשים אמרו לי, אחרי זה הרגשנו במעמד הר סיני. ממש ככה. זה לא משהו ממני. כשאדם לומד ויודע, ככה אנשים מרגישים. אז זה אנחנו צריכים ללמוד. איך לנגן את הטעמים, שישמעו טוב לאוזן, והעיקר, איך לפסק את הטעמים כמו שצריך. בעזרת השם אנחנו נתחיל לעשות את זה לסדר הפרשיות. כלומר, אנחנו נתחיל מפרשת בראשית. נקרא כל פעם עלייה אחת ביחד איתכם, וככה נלמד את הטעמים לאט, 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 כל פעם קבוצה מסוימת של טעמים. בשיעור הבא בעזרת השם נסביר איך הטעמים מתחלקים לקבוצות, נתחיל להסביר ונתחיל כבר ללמוד את הטעמים, ובעזרת השם נעשה ונצליח לדעת, ללמוד וללמד את התורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא הביא לנו, וזה הדבר הראשון לפני הכל. לפני שאדם ממשיך הלאה ללימוד משנה וגמרא והכל, הכל מצוין, אבל צריך ללכת לפי הסדר. אם את התורה שבכתב אתה לא יודע לקרוא, מה אתה קופץ למשנה? אז זה הדבר הראשון שאדם צריך לדעת, איך ללמוד את התורה שבכתב. לאחר מכן תוסיף תורה שבעל פה, תוסיף קבלה, תוסיף הכל. אין שום בעיה. ברוכים תהיו.